שתי הדעות. הנה ישנו שנת תרדמה לאומית, משך גלות ארוכה וקשה מאוד. על הפסוק אני ישנה וליבי ער, אומרים חז"ל, אני ישנה בגלות וליבי ער שלא פסקו ממני נביאים. כן, מדובר בגלות בבל, שעדיין היו קצת נביאים בישראל. אז אף על פי שאני ישנה, ליבי ער. אז מה שמעות ישנה? תרדמה לאומית. גם כתוב ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין הגויים, בין העמים, כך אומר המן בשמו וזכרו. אמרו חזל, מה הוא התכוון ישנו עם? ישנו עם, הם ישנים. ישנו מן המצוות גם. יש גם שאלוהיהם ישן. כן, כלומר אפילו בהערה האלוהית הנתונה בתוך האומה, גם שמה יש תרדמה. ישנו שנת תרדמה לאומית, משך גלות ארוכה וקשה מאוד. כוחותינו הלאומיים נשארו אז בלועים בקרבנו פנימה. מבחוץ הכל נעשה מקומת ומזוקן. כלומר, אפילו לפעמים גם שרידי שרידים של עצמאות מדינית של היהודים, זה היה נראה מצחיק, זה היה נראה איזה מין שריד של העבר. אבל מבפנים תל החיים הולך וזורם. כשם שהמצוות המעשיות בכללן בכל מילואיהן הלכו עמנו בגולה ושמרו לנו בה את לח חיינו ואת חותם רוחנו על פי עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לאלה ימי התחלת תקופת ההערה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו. כלומר, מה שאומר כאן הרב קוק, ששמירת המצוות היא זו שגרמה שהיה להרצל את מי להביא לארץ, כן יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הם נקבעו. כלומר, בדיוק כמו שמצוות הגולה שמרו עלינו כדי שנגיע עד הלום, אנחנו חוזרים לכאן ומקיים מצוות התלויות בארץ, שגם הן מצומקות ומופיעות בצורתם המוקטנת, כדי להביא אותנו למצב עליון יותר. אתה מאיר הערה מעניינת, שכשהרצל הביא לכאן יהודים, הוא לא הביא את המצוות, הוא הביא יהודים לאו דווקא שומרי מצוות. עד כאן הערתך. תשובה, מאיפה היו לו יהודים בכלל? מה גרם ליהודים האלה לדעת שהם יהודים, לרצות להיות יהודים? זה שהסבא שלהם עדיין קיים מצוות. כלומר, כשהגיע הקצה הגבול, קצה הכוח של הזהות היהודית, לפני התמיעה הגמורה, פתאום יש התעוררות. יש מי לגאול. היה יהודי אחד בשם מקס נורדאו. מקס נורדאו. היה ידידו הטוב של הרצל. הוא מספר באחד מספריו, אנחנו בעמוד נון חט. הוא מספר באחד מספריו כיצד הוא הגיע לרעיון הציוני. הוא היה יהודי חילוני במובן המוחלט של המילה, התחתן עם גויה, הכל, בקיצור. סיפור שלם, מה? כן. אז הוא מספר שפעם אחת הוא שאל ילדה קטנה, לא, ילד קטן, שלמד בבית ספר יהודי. הוא שאל את הילד הזה, תגיד, מה למדתם היום? כן, כמו פסוקים סוכחה כזה. והילד אמר לו, למדנו, ככה אומר נורדאו, את האגדה על אסתר, על רחל. את האגדה של רחל שמבכה על בניה. נענה להינחם על בניה כי איננו. מה שלמדנו. הוא אומר, כשראיתי שעדיין הזיכרון של רחל אמנו קיים בנפש של הילדים היהודים, הבנתי שיש לנו תקווה לשוב לארצנו. נכון. אז הוא עצמו כבר לא שלח את הילדים הגויים שלו ללמוד שם, אבל עדיין היה איזה שריד של שריד של זיכרון שבא בסופו של דבר מקיום המצוות של הדורות. בסדר? להבדיל בתחום אחר וקצת מזעזע, אם יש פה מישהו רגיש שיצא עכשיו, יש...
רגיש למה?
רגיש.
יש
יהודי אחד שכתב הרבה על השואה, זה היה... מי זה היה? משהו שנגמר בשתיים. מה? פינקש? לא. לא. שכחתי את שמו. וואלה, זה לא בסדר. שכחתי את שמו. זה יחזור אליי, בעזרת השם יתברך. יש אחד שכתב הרבה מחקרים על השואה ועל משמעות השואה וכו'. והוא דן תמיד בשאלה המפורסמת, מי אחראי לשואה? אגב, מה התשובה? הגרמנים. הגרמנים. זה כדאי לזכור את זה. כלומר, כשיש רצח, האחראי לרצח זה הרוצח. אחרי זה רואים מעגלים אחרים. קודם כל צריך לדעת שהאחריות היא של הרוצח. כי יש כאלה שהאשימו את היהודים, יש כאלה שהאשימו את הרבנים, יש כאלה שהאשימו את אלוהים, יש כאלה שהאשימו כל מיני. בסדר? אבל הוא אומר דבר מאוד מעניין, אותו חוקר ששכחתי את שמו, זה מעצבן אותי, טוב לא משנה, שאחד האחראים לשואה זה הסבא והסבתא של כל אחד מהנספים. כי בגלל שהסבא לא שכח שהוא יהודי, הנכד ידע שהוא יהודי, ואז היה לגרמנים את מי להרוג. בסדר? מה? מה זה אומר?
זה לא עובר את
השכל הישר. זה עובר את השכל הישר ועוד איך. כלומר, אם לא הייתי יודע שאני יהודי, הגרמני לא היה הורג אותי.
בטח שכן.
הגרמנים
ידעו
יותר
טוב
מאיתנו,
והוא
יהודי.
כן, זאת
פעם
שהיה
כנסייה. נו, ואז מה?
ואז כל אלה שהתאמרו להיות נוצרים לגמרי, ואמרו שהם בכלל לא יהודים, הגרמנים אמרו...
כן, למה הגרמנים אמרו? כי הם חקרו 4 דורות אחורה.
נכון.
ו5 דורות אחורה. הם לא חקרו. זאת אומרת, אם היה נשכח הזכר של הזהות היהודית, לא הייתה גם שואה.
סבא רבא,
בסדר, להשאיר את הסבא רבא. בסדר, לא משנה. אז מה שאני רוצה לומר, שבדיוק בתחום החיובי, זה בתחום השלילי. בתחום החיובי הייתה הסכמה להמשיך את הזהות היהודית, למרות האופי הלכאורה מגוחך של קיום המצוות בדורות האחרונים. בגלל שהמצוות קוימו לא במסגרת הטבעית שלהן, בתנאי גלות לגמרי משונים, שאדם חוגג את חג האביב, חג הפסח, באמצע שלג בסיביר, והוא מבסוט שהגיע האביב, ועוד כמה דברים כאלה. אז הדבר הזה הביא אותנו עד הלום. כן? אז כמו כן, המצוות הקלויות בארץ, המתקיימות בצורה מצומקת כעת, זה ההכנה להתחדשות של הזהות שלנו בגדול בשנים הבאות. כן.
אז מה אתה אומר את הפורים אז וגם היום? זאת אומרת, אם באים ואומרים, אנחנו עושים את האמת. הרי כמו שלא מצייר את זה, זה נשמע מעין בדיחה לא מוצלחת, לחגוג את האביב בחורף ודברים מסוימים. אנחנו עושים את האמת. מעולים לציון, מורידים את מחזיר שכנתו לציון. לא עושים את זה, מורידים את זה.
מה הטענה שלנו נגד הרפורמים? והטענה שלנו נגד המתבוללים? תשובה, אין שום טענה, רק זה מחוץ ליהדות. למה זה מחוץ ליהדות? בגלל שעניינה של היהדות זה שמירת המתח של הגאולה, דנו זיכרון העבר ומתח העתיד. אתה מוכן לעשות דברים שמגוחכים מצד עצמם, כי אינך משלים עם ההווה. מה עשו הרפורמים? אמרו צריך להתאים את היהדות לתנאי התרבות והחיים של היום. נגיד את זה אחרת. כשגוף חי, זה טוב שהוא לא יעשה שום תנועה? זה רע, נכון? עד רבה, גוף חי צריך להתעמל, צריך להיות פעיל, ואז החיים הולכים ומפקים. כך גם עם ישראל, כשהוא בארצו, עם בית מקדש, סנהדרין, נביאים, יש אפילו התפתחות של ההלכה. אל תחזרו על המילה הזאת, אבל יש דבר כזה. כלומר, יש השינויים שיכולים להיערך בהלכה, הם נאמנים לאופי הפנימי של האומה. לעומת זה, אם יש לך גופה שאתה רוצה לשמר, מה אתה צריך לעשות? כמה שיותר לא להזיז אותה. בסדר? לשים אותה בפורמלין, לשים אותה במקרר, כמה שיותר לא להזיז, נכון? אז זה בדיוק המצב של היהדות בגלות. כמה שיותר לא להזיז. אם אתה מזיז, אתה מקלקל. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו מתים או בתרדמה. כשאדם חולה ואתה אומר לו אתה בריא, אתה משקר לו. זה לא רחמים. כלומר, אל תגיד לו שהוא חולה. למה שאני לא אגיד לו? אדרבה, הוא יתאה לגבי עצמו, אני לא אגיד לו שהוא חולה. כמו כן, גם האומה בגלות היא אומה, היא אומה חולה. אז צריך להיות מודע לזה. אתה לא יכול לעשות שינויים, למרות שזה נדרש מצד טבע החיים, כי אתה אסור לך להפסיד פה משהו. משל, למה הדבר דומה? לקבוצה של אסקימואים, שלקחו אותם בחזקת היד מגרינלנד, האהובה, ערבות הקרח, ושמו אותם בלב הסהרה. עיגלו אותם. לפי הפשט של בתי האסקימואים, נכון? אז עיגלו אותם, ועכשיו הם נורא מסכנים והם בוכים בלב הסערה, חם להם. יש שתי אפשרויות, או שהם יפכו להיות סהרנים, כלומר הם יתרגלו עכשיו לחיי הסערה. אפשרות שנייה, שהם יחליטו שהם מפתחים, מטפחים את ההשתוקקות, את התקווה לשוב אי פעם לגרינלנד. אז אם הם רוצים את זה, הם מחנכים את ילדיהם ללבוש מעילי פרווה ולנסוע על מזחלות במדבר ולמות מחום. וכל המסתכל מהצד אומר לעצמו, הם משוגעים האסקימואים האלה. אבל אם הוא מבין במה מדובר, אומרים לו, זה בגלל שהם לא איבדו את התקווה, אז הכל מובן. ברור, יום אחד, אחד האסקימואים נמאס לו מללבוש פרווה, מוריד את הבגדים, מתלבש בבגד ים. אז מה הוא? רפורמי. הבנת? טוב, הלאה. כלומר, יכול להיות שכל האסקימואים יקנו, חוץ מכפר אחד קטן, והוא בסוף ישוב. כן. זאת הכוונה שלהם, ודאי. אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה. זה לא יקרה. מדוע? כי עם ישראל הוא עם נחוש. כן. מה? שמה ש? זיכרון העבר וציפיית העתיד. זה ההגדרה של הזהות היהודית בגולה. ולכן הרפורמים לא צדקו. זה נכון גם לגבי הפרט. כן, מדוע שיהודי לא יתחתן עם גויה? אם הוא אוהב אותה. כן, אז זה התחשבות בהווה, זה לא התחשבות בנצח. בסדר? טוב, כן. לאן המצוות התלויות בארץ מביאות אותנו? בוא נראה, הנה הרב אומר כאן. כשם שהמצוות המעשיות בכללן בכל מילואיהן הלכו עמנו בגולה ושמעו לנו בה את לחיינו ואת חותם רוחנו על פי עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לימי התחלת תקופת ההערה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו. כן, יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הם נקבעו. איך אמרנו קודם שזה הזהות, שבגלות המצוות הרגילות גרם לזהות, מה המצוות התלויות בארץ מחברות אותך אל הארץ, ולארץ יש סגולה לקדש אותך. יש קדושת החיים של הארץ, קדושת החול של הארץ. החברה המערבית שגם מדינת ישראל נמנית עליה אינה חברה חקלאית יותר. אז גם נחזור לקיים מצוות התלויות בארץ בצורתן המלאה, הרי לא נקיים אותן כבי מקדם. צדק. אנחנו נקיים אותן אחרת, יותר טוב, מתוך חיבור לחברת ההייטק, מתוך שמירת שמיטת כספים כהלכתה וביטול יותר עסקה ברוב המקומות וכו'. ואז תתהווה, זה אומר, מערכת כלכלית חדשה. שאלה, לא ראינו שהגרמנים נהנשו? כן, ראינו. הייתה, הם במלחמה, מלחמת העולם השנייה, כיסחו להם את הצורה. ההפצצה של דרזדן, שגמרה 100,000 גרמנים בלילה אחד, זה חלק מעונשם. האם הם נהנשו עד הסוף? מסופקני מאוד. וכל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ כולן, ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו, כמה חיינו צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים עד שיהיו אלו המצוות מתקיימות בהן, כן יגדל בנו החשק לקיים באהבה וביקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימו בתור זכר לדבר. כלומר, כיוון שאנחנו מבינים לקראת מה אנחנו הולכים, מהו המצב השלם, אז כך גם אנחנו חפצים לקיים גם את השאריות המצומקות. זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים, שיבואו לנו בבוא תשועה שלמה לעמנו על אדמתנו לתשועת עולמים, ואשר בקיימנו אותן עכשיו, הננו מעשירים את נשמת ומתנו באותה אש קודש, הקודש אשר תהיה לשלהבת הקודש מלאת החיים לעת חיה. ומכאן החשיבות שלפחות יהיה מעמד של חקלאים בתוך המדינה, גם אם החברה היא בכללה לא חקלאית, כי אומה ללא חקלאות אין לה יותר שורשים. כשאנו מקיימים עתה מצווה תרומה ומעשה, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהן, לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפנינו. כלומר, אנחנו מציירים לעצמנו, חולמים על המצב האידיאלי, והננו מתמלאים רוח שירה רוממה בתעופת נשרים לעומת האורה של הימים המאושרים המוחקים לעומתנו על אדמתנו הברוכה. הנה עכשיו הרב פותח לנו צוהר אל החלונות, אל החלומות, המקדש על מכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות. כל העולם כולו מושפע מהמקדש, כל העולם עולה אל המקדש. והנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה טהורה אל הגורן והיקב המלאים בר ויין, וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. כן? כלומר, בקיצור, עשינו כסף. והנה, מה? כן?
אולי זה לא קשור, כשהוא מדבר על המצוות המצוות השולטה, זה באופן כללי המצוות הזאת. מדבר על הערך שלהם, כאילו שהוא תוך המודעות, כאילו זה מה שאתה חושב שאתה עושה
במצווה.
כאילו, זה משהו סגולי,
במצווה. האמת, אתה שואל האם יש ערך סגולי או רק חינוכי במצווה? תלוי בגישה, יש גישות שונות. לא, זה לא נוגע לעניין. כלומר, הוא לא נכנס לסוגיה הזאת. האם נכון יהיה להסתכל על היוצאים בדורות האחרונים מעם ישראל על ידי התבוללות כעל אותם שהצטרפו אליו בתחילת היווצרותו הערב רב? יש משהו כזה בספר החיים לרבי חיים פרידברג, שהיה אחיו של המהר"ל מפראג. הוא כתב בספר החיים שאחת מהמטרות של הגלות זה לעשות בירור מי שייך ומי לא שייך. יש דבר כזה. גם בספר יחזקאל, וברותי מכם הפושעים בי וכו'. טוב, הלאה. והנה, כן, אנחנו, מה אתה רוצה? ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כלומר, אנחנו נקים פה מרכזייה רוחנית לעולם כולו. במרכזייה הרוחנית הזאת יהיו 141 מחלקות, שתהיינה 141 ישיבות. למה 141? יהיו שם 70 ישיבות ל-70 אומות העולם. כל אומה תבוא לירושלים, מקבל משם את ההדרכה התואמת את אומתה, את עצמה. יהיו 70 ישיבות נוספות, שבהם היהודים ילמדו מה צריך ללמד את 70 האומות. לכל אומה ואומה יהיה מסלול אחר. ונוסף על כך תהיה ישיבה אחת מרכזית, כדי לתאם בין כל ה-140 ישיבות האלה. סך הכל 141 ישיבות. איפה נשים אותם? צריך לחשוב, מהי השכונה המתאימה לזה, להקים את כל הישיבות האלה בירושלים? מה? העיר ישיבות. כן, אבל מה זה, זה לוגיסטיקה זה? צריך גם, איך קוראים לזה, חניות, שירות, הרבה דברים. כן.
וזה בונים עכשיו את
הרכבת. בשביל זה בונים עכשיו את הרכבת.
יש בנייני אומה.
בנייני אומה זה קטן. בשביל כל האנושות. 6 מיליארדים של בני אדם.
מאיפה
הוא
הרעיון הזה?
מה אני מבין? כן. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, נלך באורחותיו. מה זה יורנו מדרכיו? זה לימוד תורה. איפה לומדים תורה? בישיבה. בסדר?
הם לא מבקשים את הדרך שלהם, את הדרך של עם ישראל.
לא נכון. לא אומרים ויורנו את דרכיו ונלכה לאורחותיו, אלא אמרו חז"ל ויורנו מדרכיו ולא כל דרכיו. משמע שכל אומה ואומה לוקחת מן התורה את המתאים לה. דהיינו, היהדות היא מעין סופרמרקט שבתוכו הגויים מסתובבים עם עגלות, ואז הם אומרים, צ'אנג, מה אתה אומר על המצווה הזאת? לא מתאים לנו. אבל מה אתה אומר על זה? זה טוב מאוד. בסדר?
זה תקופה שלמה זה היה?
בימי שלמה ודאי, היה משהו כזה. כן.
זה לא ציורי? זאת אומרת, ירכשו ספרים של יהדות, ילמדו שם, כולם יבואו לפה?
ילמדו יהדות מספרים.
באינטרנט.
בלתי אפשרי. כי תורה לא לומדים מספרים. תורה לומדים מרבנים. בלי אדם, התורה מתעוותת. נכון? וראינו הרבה אנשים שאומרים שטויות בגלל שהם למדו תורה מספרים. בסדר? זה לא התחיל היום, זה התחיל כבר לפני כמה אלפי שנים.
אז ילכו בדרך, אבל מה, שיעלו לפה, יעלו אומות העולם?
לא כל האומות. ישרו, כן, נציגים. כמו שלמשל עושים קטה מקויה. הם באים לכאן כדי לקבל מעם ישראל הדרכה איך להיות יפנים טובים. בסדר? הוא קם על ידי פרופסור אפרים טושימה. ממשיכו דוקטור עקיבא ז'ינדו. ממשיכים.
אין בתורה, אבל הדרכה ספציפית לכל עמים. יש כאילו, כמו שאתה יודע, השם המתכונות בני נוח, ובכלל עמים שלנו זה לא עמים של היום.
אין בתורה, אתה אומר, הדרכה ספציפית לכל אומה ואומה. יש הדרכה כללית שבה מצוות בני נוח. כלומר, זה המינימום. זה המינימום. כן, לפני שגוי מקיים שבע מצוות בני נוח, בכלל לא מסתכלים עליו. אחרי שהוא מקיים שבע מצוות, כל אחד ואחד, לפי ההתאמה שלו, מקבל התייעצות, נכון?
מאיזה מקורות?
מאיזה מקורות? מרוח הקודש שתשרה על חכמי ישראל. כמו שאמר לי פעם יהודי אחד, באחרית הימים יגיע לשערי ישיבת מרכז הרב איזה מלחין גוי גדול. והוא יאמר לחבר'ה שיושבים שם בחוץ, מפצרים גרעינים, יגיד להם, חבר'ה, אני כתבתי את זה. מה יש לכם לומר על זה? יגידו, שמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה, אז תמשיך. משהו כזה. זה קצת דל. בסדר? טוב. גאול שואל, עשינו כסף. ומה על הפערים הכלכליים המדהימים בין עשירים לעניים בארץ ישראל? נו, אז מה?
זה
אני לא מבין. זה לא נורמלי שיש פערים כלכליים? יש בעולם עשירים, ויש בעולם עניים. מה?
לא יחדל אביון מקרב
הארץ. יש שני פסוקים סותרים בזה, כן? לא יחדל אביון מקרב הארץ. יש פסוק, אפס כי לא יהיה בך אביון. מה זה אביון?
אני.
אני? אז תגיד אני.
מקובה תחתית.
מה הקומה התחתית של העניים? אז אני לא מבין את הפסוק. הפסוק אומר, ישמר לך פן תאמץ את לבבך מאחיך האביון. למה שאני אאמץ את ליבי? הוא כזה מצב מסכן. התורה צריכה להגיד לי שאני עלול לאמץ את ליבי?
כן, זה לא אומר לך יותר טוב.
אלא ההפך. האביון זה אדם עשיר. זה אדם עשיר, אבל הוא זקוק לכסף הזה.
אבל
הוא זקוק לכסף. כי הוא מגלגל מיליונים, אם הוא לא מקבל עכשיו כסף, העסק יתמוטט. בדיוק נתקע. אז הוא אומר, פן תאמץ את לבבך מאחיך האביון. מהעניים זה בוודאי שאתה תיתן. מי לא מרחם על העניים? על האביון? לא כולם מרחמים. מה אני רוצה לומר בזה? שאחיך האביון יכול להיות אדם שיש לו יותר כסף ממך אפילו. אבל הוא צריך את הכסף הזה יותר ממה שאתה צריך את הכסף שלך. מובן? אז זה נקרא, כי צריך להבין שלהיות עשיר או להיות עני, זה לא רק עניין של כמות הכסף שיש לך בחשבון, זה גם עניין שבנפש. יש אדם שאם הוא לא יהיה עשיר, זה חיסרון בנפשו. יש אדם אחר שאם הוא לא יהיה עשיר, לא קרה כלום, זה בסדר גמור, הוא לא צריך גם יותר מזה. זה גם לא יהיה בריא לו להיות עשיר. זה תפיסה פטרנליסטית מה שאני אומר.
זה
הרב
יכול להגיד שיש אדם שזה לא בריא לו להיות עשיר, שהוא יהיה עני.
יש גם אדם שזה לא בריא לו להיות עשיר, עדיף שיהיה עני. אני מכיר אדם כזה שהיה מאוד עשיר, התמוטט הכל, והוא אומר לי, איזה יופי, איזה תיקון אני עובר עכשיו. וזה אמיתי, למה? בגלל שכשהוא היה עשיר הוא עשה כל מיני קומבינות, לא הכי ישרות. עכשיו שהוא עני, הוא עובד בעמל כפיים, והוא מרוצה, כל שקל ביושר וכו'. הוא אמר שהוא מאושר מאוד. כך הוא אמר לי. מובן? כן.
אמרנו שתורה לא לומדים מספרים. ראינו הרבה נשים שלמדו תורה, ולימדו, ופסקים, על הצד למשל שהכל בו, יש דעה שזה אישה.
אז מה?
אבל שכן לא דומה, אבל הם לימדו אותה.
כן.
אבל הם לימדו את נשים תורה.
בוודאי.
וגמרה והכל.
כן. אתה שואל מאיפה יש נשים שידעו תורה וכי לימדו אותם הרבנים? תשובה היא כן. מה? הרבה פעמים הייתה הבת של הרב או בעלה היה תמיד חכם. יש הרבה דברים כאלה.
אתה לא אמרתי בוריה, אז היית אומר...
לא, לא, היו הרבה מקרים כאלה. כן? למשל, סבתא רבה, הסבתא של הסבתא שלי למדה גמרה. אצל מי? אצל הבא שלה. כן? הייתה מלומדת, הייתה מתווכחת עם הרבנים. כן. היה גם לפני 600 שנה, היה באירופה, הייתה אישה, קראו לה מרים תופסת ישיבה. הייתה אלמנתו של רבי שמשון מארפורט. שכשהוא נפטר, אז היא לימדה את התלמידים במקומו. מאחורי וילון. כן. בסדר. וגם בעלי התוספות היו שואלים את הבנות של רש"י הלכות, כידוע. אומרים שהם הניחו תפילין, זה אגדה. אני בדקתי את זה, זה לא נכון. שלום לרב, זאת לא יהירות לומר שאצלנו יהיה מרכז לכל העמים, ואנחנו יודעים את אופיים של כל העמים? לא, זאת לא יהירות, זאת אחריות עצומה. אני לא יודע, כשאני אומר דבר כזה אני מפחד כל כולי, אני כל כולי רועד, כי אני יודע שאין לי מה לומר להם. האם הרב יכול דוגמאות? אתה מן הסתם רוצה לומר לתת או להביא דוגמאות לאנשים שאמרו שטויות בגלל שלמדו מספרים. כן, אני לא אעשה את זה. מייחסים כמדומני לחזוניש את האמרה שהספרים הם רבותינו. אולי לא דייקתי. איך זה מסתדר? הרי בכל זאת אנחנו מושפעים בעיקר מספרים. ברור, אתה צריך ללמוד ספרים, אם בלי ספרים מה תעשה? אבל אתה צריך ללמוד מרב איך ללמוד בספרים. תלמיד אינטרנט. מה שאני רוצה להגיד לכם, למשל, לגבי החזוניש. היה יהודי אחד שהיה מבקר באופן, יש יהודי אחד שהיה מבקר באופן קבוע אצל החזוניש. ויום אחד בדרך הוא אמר לחזוניש, הוא כל הזמן הכין את הקושיה, הייתה לו קושיה נגד החזוניש מהתוספות. קרא בתוספות, והוא אמר, היום אני אקשה לחזוניש את הקושיה הזאת. הגיע לחזוניש, כל כולו ככה מבסוט, אומר, כבוד הרב, אני מצאתי סתירה לדבריך, יש תוספות וזה. אמר לו החזוניש, אתה בחור חריף, אבל אתה קורא מהר מדי. בוא ניקח את התוספות, תקרא עוד פעם, אבל תקרא לאט. קרא לאט, הבין שזאת לא סתירה. בסדר? בזכות זה הוא נהיה גם אחר כך ראשון לציון, זה מורנו הרב מרדכי אליהו. תלמיד אינטרנט, אז מכאן שלא מספיק לקרוא בספרים. תלמיד אינטרנט, שלום כבוד הרב, לא לדאוג, יהיה להם וידאו קונפרנס, כך שול אומה, כתוב שול אומה, שכל אומה תהיה במקומה וישמעו שידורים ישירים, כמו במכון מאיר. מה? באתרנו את בעיית החנייה. עד אז כבר לא יהיו מכוניות, מה אתה חושב? יהיו צלחות מעופפות. ישימו שם מדפים לצלחות. מה אתה אומר? זה לא קורה מחר, אתה יודע? במאה ה-19 אמרו שעוד מעט אי אפשר יהיה לחיות בפריס.
מה?
אמרו בסוף המאה ה-19 שעוד מעט, עוד 10 שנים אי אפשר יהיה לחיות יותר בפריס. כי כל כך הרבה סוסים יש, שההפרשות של הסוסים יגרמו לכזה זיהום שאי אפשר יהיה יותר לחיות בעיר. ואז המציאו את המכונית. בסדר? אז קצת אמונה, מה אתה אומר זה לא מחר? זה מחר, מחר צלחות מעופפות. לבר מצווה אתה מקבל צלחת מעופפת ראשונה. מה?
האם זה סותר משהו בהלכה שכל המלמד את ביתו תורה של בעל פה, תלוב לעמדי הצפות?
אין הלכה כזאת. לא כתוב כל המלמד ביתו תורה שבעל פה, כאילו מלמד. תורה. בסדר, עכשיו מה זה הלכה? לא כתוב אסור ללמד ביתו תורה.
משנה.
לא, לא כתוב אסור. כתוב כל המלמד ביתו תורה, כאילו מלמד תפלות. איפה כתוב אסור? לא כתוב אסור.
מה ההלכה בא ללמדנו?
ההלכה לפעמים אומרת דבר שהוא אסור, לפעמים היא אומרת מידה טובה, או עצה טובה, או רעיון כללי, תלוי לפי הסגנון. כן? האם זו הייתה הכוונה של הרב קוק להקים את ישיבת מרכז שתהיה הישיבה ה-141? הרב שהקים את הישיבה המרכזית העולמית הקים אותה בשביל להיות מרכז לעם היהודי. כמובן הרב קוק תמיד שמר את הרעיון של מרכז האנושות, אבל הוא עוד לא טיפל בזה. הרב לא הביא דוגמה לאנשים שאמרו שטויות בגלל שלמדו מספרים. אכן לא הבאתי, נכון, זה באמת הערה נכונה. לא, זה כבר ראיתי את השאלה הזאת. שלום לרב, זאת לא יירות לומר שאצלנו יהיה מרכז לכל העמים ואנחנו לא יודעים את אופיים של כל העמים? ראינו את השאלה הזאת, נכון? טוב, טוב, איפה היינו? והנה אני קודם קורא בפסקה מתחילה במילה כשאנו, שורה חמישית בפסקה. והנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה טהורה אל הגורן והיקב המלאים בר ויין, וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוהי ישראל, ליבם מלא אהבה וחסד. כלומר, אני עומד להביא את התבואה אל הגורן ואת היין אל היקב. רוח הקודש, ואז פתאום אני רואה כהנים. שלום מר כהן, שלום מר לוי. רוח הקודש שפוך על פניהם. כל זה דמיון, נכון. כל זה דמיון, אבל לא דמיונות.
כן, אז אולי
בתקופת בית שני,
לא בתקופת
בית
ראשון, לא
בתקופת
שמונה
אבנים
בילדים שלו וכדומה.
איך, למה אתה אומר את זה?
למה אני אומר את זה?
אני אמר שזה לא היה. דברים כאלה היו. וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש, אשר מלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו לרגל. בראותנו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו. גאון עוזנו ומחמד עינינו. מר כהן, בוודאי, אני זוכר אותך בזמן העלייה לרגל, כשהבאתי קורבן פסח, כשאתה עזרת לי להקריב, איזה יופי זה היה, איך הרגשנו את נוכחות הקדוש ברוך הוא.
כן. כל
הביקורת
שמשמעים הנביאים, כן, על הכהנים, על ההתנהגות שלהם, את מסבירה לכאורה שההתנהגות מעולם לא הייתה.
אתה אומר, בגלל שהנביאים נותנים ביקורת על הכהנים, סימן שאף פעם הכהנים לא היו בסדר. כלומר שאף פעם הכהנים לא היו בסדר. כך אתה אומר. ואני שואל אותך, מנין זאת לך? כמה נהדרים ונעימים, אריה, יש פה עוד שאלה. האם לימוד דרך המדיה הדיגיטלית, ויזואלית, שמע, עם אפשרות לשאול שאלה, נחשב כלימוד מרב? שואלים אותי את זה הרבה בזמן האחרון, אני לא יודע מה להגיד. יש הבדל גדול בין משהו חי, אנושי, לבין משהו שעובר דרך אמצעי טכנולוגי זה או אחר. אני לא אומר שלפעמים אין ברירה, אבל ברור שזה לא אותו דבר. מה? הרייטינג שלי ירד, טוב. אבל החדר יתמלא. טוב. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ואתה, מה אתה רוצה להגיד, שאני שחד מפני ה... טוב. ואתה הנה גורננו, המלא ברכת השם, ארץ חמדה זאת, אשר הונחלנו מאבותינו, וחלקי האנשים הללו, אנשי הרוח, איתנו הם, מאושרים אנו ליתן להם את תרומתם בשמחה. מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם ועולים יחד עם התרומה אל אותו הגובה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים. כלומר, אני נותן לו תרומה ואני מתעלה למדרגה שבה הוא נמצא. ונפשנו רוויה ממגד שמיים. והנה, הלוויים אלה הטובים והענוגים אשר לקחו לבבינו בנועם זמרתם בקודש והתקדש חג. אמר לוי, איך שרת יפה על הדוכן? איזה מתוק זה היה. איך אתה ניגנת יפה בנבל? כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש אל בירושלים, לראות את פני אדון השם אלוהי ישראל. פניהם הצוהלים והדינים, מזכירים לנו את זמרתם קודש, ואנחנו מתעדנים בנחלי הדנים רוחניים, ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם, את המעשר. עוד נתראה, להתראות בהר השם במועד הקרוב. ומה ירהב לבבנו לראות אלה כהני השם ולוויאב מעבודת קודשם ופשירת עוזם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהו. טוב, זה סגנון לירי קצת, כן? למה לא? אתה נגד ליריקה?
מה?
לפעמים קצת ליריקה לא מזיקה.
לא, אני מתכוון ש... זה נשמע כמו כזה...
כמו?
שיר, כאילו לא יודע, זה מקהלה של סרטוף כזה, כן,
כן.
וכולם
שמחים. Happy end. כן. פעם פלללם, פעם פעם. משהו כזה.
אבל יש חברים, כאילו...
בסדר.
לא יודע.
תראה, זה כמו שכתוב, מלאה הארץ זהה את השם, מי ייתן כל עם השם נביאים? יהיו מצבים כאלה, מעין אקסטטים. לעתיד להו. יש דברים כאלה. להגיד שזה כל החיים, שזה מסביר את כל המורכבות של החברה וכו', ודאי שלא. הרב פה נתן איזה נקודת אורה, לכן הוא בכוונה מצייר את זה בצורה ציורית, שירית, לירית, כדי לתת לנו איזה מין קריאת כיוון כזאת. זה מה שהוא עושה. כן. טוב. לקדמוניות ולשלמות, הננו מתגעגעים. והגעגועים הם געגועים. אלוהים. תראה, אנחנו בדור מאוד ציני. אז הדברים האלה ככה, מה פתאום, הכהן רוצה פשוט בננות וזה. כן.
רב, מי קורא יעלה חוץ מקיבוץ מכיוון
מי? תבורה.
לא יעלה,
כולם אנשי הייטק. מי יעלה? קודם כל יש מצא סתם לעלות.
בסדר, יעלו. יעלו עם קורבן. אבל מי יעלה עם
תבורה? אתה תעלה עם קורבן. איפה תקנה את הכבש? טוב, זה בעתיד לבוא מאוד רחוק, אבל בעתיד לבוא הקרוב אנחנו נקריב קורבן פסח, לא? אתה תבוא עם הכבש שלך, הילדים שלך ישחקו איתו, ימשכו לו בשערות,
מעמיסים את
הכבש
על הבגז ונוסעים.
נכון. כן, לך תשמור על הבגז שלך מהכבש. זה מה זה, פיפי של כבשים? זה לא כך פשוט. כן, בקיצור, יש הרבה... בסדר, נצטרך לוגיסטית,
בסדר.
תבועה, אנחנו נשתלט על כל יהודה, שומרון, עבר הירדן, לבנון, צפון סיני, בקיצור, סוריה. יהיה לנו שדות בלי סוף. אין, אז אנחנו נביא ככה מסעית מלאה. מר כהן, איפה אני זורק לך את זה? אוף, עוד כמה טונות. איפה אני אשים? בסדר? אז יהיה כזה אווירה נחמד. יהיו פרות קדושות. נשחטו פרות קדושות במקדש. כן. בקיצור, נצטרך להתארגן, לא? מה? מה? מה מוכן? הקניון בשער יפו. זה קטן, זה קטן. כל בריכת הסולטן תתמלא בכבשים. כן, כל נחל קדרון שם, יהיה לבן כזה. לקדמוניות ולשלמות הננו מתגעגעים. והגעגועים הם געגועים אלוהיים. חפץ תמיר, מלא חיים עזיזים מקוריים ממקור חיי העולמים. קדמוניות זה לא ריאקציה, דבר מאוד מעניין. אני רואה בשאלה שלך, בטון של השאלה, משהו עמוק. יש היום מה שנקרא תהליך של חזרה בתשובה, כשבעצם מה מתכוונים במילים האלה? מתכוונים לחזרה אחורה. כלומר, אני רוצה להיראות כמו שנראה הסבא רבא שלי לפני 150 שנה. זה נקרא לחזור בתשובה. זה לא, מצד האמת זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא לחזור אחורה. כן? יש הרבה אנשים שאוהבים לחזור אחורה. קוראים לזה נוסטלגיה ריאקציונרית. ומצאנו דבר כזה, הראשון שמצאנו אצלו דבר כזה, הלא הוא יהודה בן יעקב אבינו. שהוא, ברגע שאברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד את עם ישראל, אז הוא החליט, כיוון שעם ישראל נולד, הגיע הזמן להתחבר אל הארץ. אז הוא הולך ונושא אישה כנענית. למה כנענית? כי הכנענים היו לפנינו פה. אז אני רוצה להתחבר לקדמוניות. אז הוא מתחתן עם כנענית. ומה קורה? היא מתה. היא מתה. בסוף, מי הוא מתחתן? עם תמר. איך קראו לכנענית? בת שוע, נכון? שוע, בת שוע. שאלה, מה זה שוע בפניקית? דיינו כנענית של אותם הימים. מה? לא, בכנענית אני שואל. שוע זה דקל בכנענית. והוא טעה, הוא צריך לקחת את התמר, לא את הדקל. מה ההבדל בין תמר לדקל? תמר זה השם הפרי. ומדוע תמר התאימה ובת שוע לא התאימה?
בת שוע זה תמר, זה בת הדקל.
מדוע תמר התאימה? כי מי הייתה? היא הייתה הבת של... נו, לפי חז"ל, לא יודעים הבת של מי הייתה? הייתה בת של שם בן נוח. זאת אומרת שהייתה לפחות בת 180 שנה. כן? כשהיא פיתתה אותו. טוב, אז זאת אומרת, הוא לקח את הבת בהנחה ששם הוליד אותה בשנה האחרונה שלו. כן? בשנת חייו האחרונה, אז היא הייתה בת 180 מינימום. ואיתה הוא התחתן והוליד אחר כך את פרץ וזרח. מה זה אומר?
שהיא הייתה
בת 181. לפחות, כן? לפחות. משהו לא מסתדר. לא סביר, ודאי.
עבדנו כמה שנים בחשבון.
כן, לא, לא יודעת, אבל למה זה... אפילו אבות מתים בגיל 100 בן.
אברהם, כאילו לא אמין שספרד ילד בגיל הדמות.
כן, ברור שזה לא סביר. מה? זה לא מה, מה? זה לא מה?
מה שקרה באמת.
זה לא מה שקרה באמת, ברור שלא. אני רק רוצה להבין למה חז"ל רוצים שהיא תהיה הבת של שם. מה הם רוצים לומר בזה?
שהיא בעלת תכונתו, שהיא בעלת אופיו.
כן, מה האופי של שם? מה חשוב לדעת? זה בדיוק העניין, זה הקדמוניות. זאת אומרת, במקום לחזור אחורה, אתה צריך לחזור אל השורש, שמעולם לא הופיע. זאת אומרת, יש שורש קדום, למשל, אם אדם רוצה לחזור להיות כמו שסבא רבא שלו היה נראה, אז אחד, הסבא רבא שלו היה נראה כמו פריץ פולני, והשני היה נראה כמו איזה תימני. והשלישי נראה כמו, לא יודע, כל אחד ואחד, לפי ההתחלקות של הדורות, נראה אחרת. אבל אם אתה חוזר אל השורש העצמי של הזהות הישראלית, דיינו שם בן נוח, אז יש למה לחזור. יש ביטוי כזה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו. מה פירוש המילה קדם?
קדימה או אחורה.
זהו. כלומר, קדם זה מה שהיה, אבל קדם זה גם קדימה. כן, אז השאלה היא, לקראת מה אני הולך? אני הולך אל מה שמעולם עוד לא יצא אל הפועל. אל הקדמון ביותר. זה הקדמוניות שהוא מדבר עליה כאן. בסדר? לכן אומר הרב, לקדמוניות ולשלמות הננו מתגעגעים. זה לפני אדם הראשון. זה העדן. אדם הראשון, אני כבר במדרגה נמוכה. גן עדן. אנחנו לא רוצים לחזור לגן עדן, אנחנו רוצים לחזור למה שאדם הראשון עוד לא היה בו. דהיינו, לעדן. הוא מעולם לא היה בעדן. הוא היה בגן עדן. שערי נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז איפה האדם הראשון היה? בגן. בעדן הוא מעולם לא היה. אנחנו רוצים לשוב לאן שהוא מעולם לא היה. בכלל המילה עדן פירושו עדיין, מה שעדיין עוד לא היה. כן, עדנה לא ראיתי. כן. לעדן. לא, עדן זה משהו אחר. עדן זה מחוז בתימן, ואין לזה שום קשר למה שאנחנו אומרים מלבד האותיות. יש לפעמים שמילים הן מאוד דומות, אבל הן מורות על משהו אחר. למשל המילה כוס. המילה כוס יכולה לציין כלי לקבלת נוזלים, יכולה לציין גם ציפור חורבות שקוראים לה כוס. אז כמו כן גם המילה עדן, או עדן, כשאמרת, התכוונת למחוז בתימן, שזה רק מצד המילים, נמצא רק מצד המילה, זה אותו הדבר, אבל אין לזה שום קשר תוכני. אז אני זה קוראים לזה מילים נרדפות. מה? הרמב"ן
אומר בפרשה שלנו על הלשון מופיע ללשון של רש"י, שתמיד יש קשר, שאין
קשר. הרמב"ן אומר שתמיד יש קשר.
כן, ששורשים
שהם
דומים וכל זה, זה לא
מצד מקרה, זה לא מצד מקרה. הרמב"ן לא אומר את זה, מה, איפה הוא אומר את זה? כן, פשוט אני רציתי קצת להסביר מדוע השאלה של בועז היקר איננה קשורה לעניין. בסדר? טוב. אז איפה היינו? לקדמוניות ולשלמות איננו מתגעגעים, הגעגועים הם געגועים אלוהיים. חפץ תמיר מלא חיים עזיזים מקוריים ממקור חיי העולמים, ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה, המטביעים את חותמם על כל קנייני חיים הכוללים, שאין אנו פחותים בייחוסם מכל העמים. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי ושל הרחבת החיים. דורשת אילנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות, מוכניות, מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר על פני האדמה, מצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה, לשכלל את יופיה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה, והוד ותפארת בחיצוניותה. האידיאולוגיה שלנו, של שלמות חיינו, אשר היא כל רחוקה, ומופלט, היא גם כן קרובה ומוחשת במלוא נשמתנו, כל זמן שאין לנו עסוקים להשכיחה, וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי המושך אותנו ליתן מקום לזיכרונות המחיים אותנו גם בימי שפלותה, בהיות כאוב מארץ קולה. טוב, עד כאן.